גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. עם תמר יחיה ודור סהרמן.
שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט גלגול נשמות. פודקאסט שמתמקד באורחים סיפורי חיים מעוררי השראה, ועל הדרך שבה הסיפור שלהם מתכתב עם סיפור אחר, סיפורה של דמות תנכית. אני דור סהרמן.
ואני תמר יחיה.
ואנחנו חברים במיזם 929. המיזם שלנו עוסק בתנך ישראלי. אנחנו מאמינים שהדרך לדבר על החברה הישראלית ועל מה שקורה בה, זה דרך סוגיות וסיפורים שקורים בתנך. זה הדרך שלנו לעשות ולקיים שיח מעשיר ומעמיק. אתם מוזמנים כמובן לעקוב ולהזין לכל הפרקים שלנו באפליקציה ובאתר של רדיוס 100FM, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בכל האפליקציות באשר הן. מוזמנים לעקוב אחרי האתר של 929 ולעקוב אחרינו ברשתות השונות. וזהו, אנחנו מתחילים עוד פרק.
כן, והיום יש לנו אורחת מיוחדת, קטי גבעוני. היי קטי.
היי.
שלום.
ברוכה הבאה. קטי היא שורדת זנות, והיא גם יוצרת של הפודקאסט קל הדמיוני, ויוצרת תוכן באופן כללי, אני ממש ממליצה לעקוב אחריה מי שעוד לא יצא לו. ואנחנו נדבר איתך היום על סיפור מדהים בתנך.
אישה מדהימה.
ועל אישה מדהימה בתנך, שאני אגיד שאני בכובע השני שלי עובדת סוציאלית, ואני עובדת גם עם אנשים על רצף הזנות, או שמשתקמים מעיסוק בזנות, וכשקראתי את הסיפור הזה, שעוד רגע הדור יציג אותו לעומק, נדהמתי מהקדמה שלו. יש פה סיפור על אישה שעוסקת בזנות, והיא כל כך דמות מורכבת, חיובית, באופן מובהק, רוחנית, מובילה, ואמרתי עצמי, וואו, הלוואי, אני מאחלת לנו שהשיח שלנו על אנשים עם היסטוריה כזאת יהיה כל כך מורכב וכל כך ההפך מעושה דה-הומניזציה, כאילו. אז בעצם הסיפור שבחרנו לדבר עליו הוא הסיפור של רחב.
נכון, רחב, שמכונה גם לעתים רחב הזונה. הסיפור הזה מופיע יחסית בתחילת ספר יהושע, רק ניתן את ההקשר, בספר יהושע, כן, יהושע בן נון וכל שבטי ישראל, בעצם כובשים את הארץ, כן, אחרי המסע הארוך במדבר עם משה, יהושע והשבטים עומדים על פתח ארץ ישראל ועומדים לכבוש אותה, כאשר העיר הראשונה בעצם שעומדים לכבוש היא יריחו. בגלל שזה העיר הראשונה, והם לא נמצאים בתוך ארץ ישראל, אז יהושע שולח מרגלים, ליריחו, שיבדקו את המצב. ואז מספר לנו הכתוב שהוא שולח, כן, שניים אנשים מרגלים חרש לאמור, לכו ראו את הארץ ואת יריחו, וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב, וישכבו שמה, הם נמצאים אצלה. עכשיו, הסיפור מתקדם ככה שהיא מבינה, היא מבינה מה התפקיד שלהם, היא גם מבינה שהם חלק מהעם שהולך לרשת את הארץ, כלומר, זה ברור לה שזה מה שהולך לקרות, ואז היא אומרת להם בעצם, היא מצאה להם איזושהי סוג של הסכם, אומרת אם ככה, תעשו איתי חסד, היא ממש אומרת, אני עשיתי איתכם חסד, אני אכבאתי אתכם, אחרת כל אנשי יריחו היו הורגים אתכם, אני אכבאתי אתכם, בואו תחזירו לי אתם חסד, וכשאתם כובשים את יריחו, תצילו אותי ואת משפחתי. וכך אכן קרה. זה הסיפור, כלומר, חסד תמורת חסד. ועכשיו, אני אגיד בהקשר הזה, ומכאן תמר תמשיך, שהסיפור הזה של, כן, אפילו לפני שהתחלנו את הפרק, ואמרנו לך מי ידבר, אמרתי על רחב שהיא זונה, ופתאום הייתי כאילו מובך, אני הייתי מובך, מלהגיד פתאום את המילה הזו, מולך.
וזה דבר כללי, זו תופעה כללית.
בדיוק, כלומר, בבית ספר היסודי, כשמדים את הפרק הזה, הרבה פעמים אומרים, לא, היא לא זונה, זונה בתנך זה מוכרת מזון. עכשיו, זה לא הוצאה של מורות, זה כבר הפרשנים, רשי אומר, בגלל שבתרגום לארמית, זונה מתורגמת לפונדקיטה, למילה מצחיקה כזו.
בעלת פונדק.
אז כאילו, רשי אומר, מה זה פונדקיטה? זה בעלת פונדק, כלומר, היא מוכרת מזון. ומכאן התחילה איזושהי פרשנות שעד שאנחנו מלמדים היום. למרות ש... כלומר, הפשט הברור זה שמדובר אחד על אישה זונה.
כן.
כלומר, זה...
וזה לוקח אותנו למורכבות חברתית מול התופעה הזאת, מול תופעת הזנות. מצד אחד, הזנות קיימת בכל מקום בעולם. וכשמדברים על הזנות כדיון תיאורטי, יש הרבה אנשים שמוכנים להגיד, כן, זה מקצוע, זה המקצוע העתיק בעולם... מוסיפים טיעונים חיוביים לטובת העיסוק בזנות, או לטובת הקיום של הדבר הזה. ואנשים גם צורכים זנות, אחרת לא, הדבר הזה לא היה מתרחש. מצד שני, כל הזמן אנחנו מרגישים את הבושה הזאת, שבכלל להגיד את המילה הזאת, שבכלל לדבר על הנושא הזה. ורציתי לשאול, כמי שהייתה שם בעבר, איך זה משפיע, איך זה השפיע עלייך הבושה הזאת של החברה בקיום של הדבר הזה?
באמת, לצד המילה הזאת, זונה, יש המון המון כזה מילים נרדפות ופרשנויות למה המילה הזאת אומרת. זה מילה שהיום משתמשים בה כקללה, זה מילה שמבטאת המון בושה וכזה פשוט משהו כזה מאוד נמוך באוכלוסייה. גם אני כשעבדתי בזנות לא קראתי לעצמי זונה, זה הייתה מילה שהיה לי ממש קשה להגיד. גם אחרי שיצאתי מהזנות לא הכרתי במילה הזאת, לא הייתי מוכנה לשאת אותה על עצמי, כי אז מה זה אומר עליי? אז פשוט הרחקתי את זה ממני עד כמה שיכולתי. יש איזה מלא מכבסות מילים שאפשר להגיד כדי לא להגיד את המילה זונה. אני יכולה להגיד נערת ליווי, אפשר להגיד קשרים בתמיכה, זה היום מושג כזה מאוד מודרני של הזנות, ואני הייתי משתמשת בהמון מושגים רק לא להגיד את המילה זונה. כשהתחלתי טיפול, התחלתי להבין שיש לי מרחק מהמילה הזאת, שיש לי קושי לקרוא לעצמי ככה, כי אז באמת מה זה אומר עליי. וככל שכזה עשיתי את ההתקדמות שלי בטיפול, דווקא בחרתי בצורה מודעת לקרוא לעצמי כמישהי שעבדה בזנות, כדי להכיר בזה ומתוך זה להצליח לרפא את מה שעברתי. היום כשאני אומרת את המילה זונה, אני כבר לא שומעת את כל התיאורים הנוראים שאז שמעתי בראש. אני פשוט אומרת, עבדתי בזנות ופשוט מכרתי את הגוף שלי, כי חשבתי שזה הדבר הכי טוב שיש לי לתת. וזה פשוט פעולה עבורי היום. אין לזה את כל המילים הנרדפות של זה. פשוט מישהי שמוכרת את הגוף שלה.
איך קורה המרחק הזה בין מצד אחד לעשות את זה, ומצד שני לא לרצות להגיד את זה, כאילו, מבינה מה אני אומרת?
זה בדיוק קורה בגלל הפירוש של זה שיש לאוכלוסייה על המילה הזאת זונה. את לא רוצה לקרוא לעצמך פשוט ככה, אז תמצאי את המילים האחרות למה שאת בפועל עושה, רק לא להגיד את זה.
וזה גם סוג של עוזר לך כאילו אולי להגיד אין בכלל השלכות לדבר הזה שאני עושה, כאילו אני אהיה בסדר, כאילו המרחק מהמילה גם עוזר,
כן,
מתרחק מהנזק.
לגמרי, זה וואו, אני הייתי כל כך בהכחשה למה שאני עושה, גם תוך כדי, גם אחרי, לקח לי הרבה זמן עד שהכרתי בזה ויצאתי עם הסיפור שלי, לקח לי 6 שנים, וגם 6 שנים שעשיתי את זה, אז 12 שנה שהייתי במרחק מהדבר הזה, וכן, זה משפיע, ממש.
וואו. אני רוצה לדבר איתך רגע, שוב, בהקשר של רחב, על איזשהו דימוי שיש לגבי מקומה של מקומה של נשים בזנות בחברה שלו, לא רק הישראלית, אלא בכלל. כי יש איזה מדרש בתלמוד על רחב, שאומר שהיא הייתה מפורסמת ביופייה בכל העולם. הפכו אותה לזה, ואמרו, היה אפילו איזה משהו פנטסטי, שאמרו שהיה די כדי להגיד את השם של רחב, ואתם זה שהיו עם את השם שלה, וגברים היו מגיעים לעוררות מינית. מדרשים פנטסטיים כאלה של חזל, רק להגיד את השם, וכבר היו מדלקים ומתעוררים, ויש אפילו איזו פרשנות מאוחרת של המלבים, שאמר שרחב הייתה, כן, היא לא רק הייתה של המרגלים ביריחו, אלא כל המלכים בעולם הקדום, כאילו שמה יצא למרחקים, וכל המלאכים החשובים וכל אנשים זה, היו באים אליה, והיא גם ידעה את הסודות של כולם. עכשיו, זה, אני חושב, יש שני דימויים.
טוב, פה כבר ברור שהיא לא מכרה ירקות.
כן, כן, זה לא, המלבים לא מקבל את הפרשנות של רשי על הירקות. וגם בתלמוד לא. כן, ברור שיש כיוונים ויש כיוונים. כן, כן. היו אנשים שהבינו טוב מאוד מה עשתה רחב. אבל יש באמת כמה דימויים בחברה, יש באמת הדימוי של האישה הזונה כקורבן מוחלט של החברה, ויש את הדימוי שאנחנו פוגשים פה, שקיים אגב גם בימינו, שהוא מין דימוי פאם פטל כזה, כן, הזונה יכולה להיות האישה שבפילה כל גבר ברשתה, ואיכשהו כן, היא מכירה את הסודות של כולם.
אז אני ממש מתחברת לזה, כאילו זה ממש נכון. זה, למה קוראים לזה שורדת זנות? זה שורדת, זה מישהי שהיא שורדת את החיים, שאתה במצב הישרדות, אתה וואו, אתה כל כך מתחדד, הכוחות שלך כל כך מועצמים, אתה מצליח לצאת מכל דבר, אתה כאילו, מה שהיא עשתה, שהמרגלים הגיעו אליה, לזהות שזה מרגלים, לבקש מהם את החסד הזה, לשכב איתם, כל הדבר הזה, זה ממש מבטא הישרדות, את ממש במוד הזה, ואת מנסה להציל את עצמך כל הזמן, אז זה בדיוק ככה זה נשמע, אז זה, היא באמת, בסוף היא קורבן של החברה ששמה לה תווית של את יפה, את מינית, זה מה שיש לך לתת, שזה באמת תווית מזעזעת וכל כך קשה להיות בה, ובתוך התווית הזאת את עושה את הכי טוב שלך כדי לשרוד, אז זה יכול להיות גם וגם, את יכולה להיות גם קורבן של החברה, אבל גם אישה מאוד חזקה ועוצמתית לשרוד את החיים, וזה בדיוק מה שאני עברתי, הסודות האלה, וואי זה כל כך נכון, אני באמת הכרתי את הסודות של כולם, עד היום אני שומעת את הסודות של כולם, כי כשבן אדם שמולך הוא כאילו, הוא חושף בעצם את עצמו לחלוטין, שזה אפילו ברמה הפיזית הוא חושף את עצמו, אז אתה אוטומטית חושף גם את עצמך מולו.
כן, תגידי עוד על מצב ההישרדות הזה, כאילו את בעצם אומרת, דווקא במקום הנמוך הזה והקשה הזה של אני עכשיו עסוקה כל הזמן בלשרוד את היום הבא ואת היום הבא, מתגלים כוחות מאוד מאוד גדולים. ספרי לנו עוד על הדבר הזה.
כן, אני חושבת שבכללי כל בן אדם שמכיר את המילה הישרדות, וזה יכול להיות גם הישרדות כלכלית, ומשפחות שיש להם מיקולים, או אנשים שמסתפחים, או whatever, מכירים פתאום את המוד הזה של הישרדות. תמיד כזה, אני אומרת משפט, שאני לא יודעת אם כולם מתחברו אליו, אבל שערכים זה לפריבילגים. כי ברגע שאתה נמצא במצבים מאוד קשים, וסתם נגיד יש את הסיפור הזה על האלה שהתרסקו בהר, זה, ואכלו אחד את השני, אתם מגיעים למצבי כל כך קצה, כשאתם מנסים לשמור על עצמכם ולהגן על עצמכם, על צרכים כל כך בסיסיים. ובזנות, קודם כל, זה מצב מסוכן, לא יעזור. את נמצאת עם גברים, בדרך כלל גם גברים שהם מגיעים גם מאוכלוסיות בעייתיות, תלוי באיזה סוג של זנות, אבל כשאני התחלתי הייתי במשרד ליווי ופגשתי באמת אנשים מכל צבעי הקשת, והם יכולים להיות הרבה פעמים מאוד אלימים, ובסוף את חשופה שם עם הגוף שלך, והוא קונה אותך, הוא משלם לך עבור הגוף שלך, הוא יכול לעשות בך מה שהוא רוצה, וזה כבר סיטואציה שהיא מסוכנת לשם עצמה, וביכולת שלי להגן על עצמי ולשמור על עצמי בסיטואציה, בתור בחורה ששוקלת 44 קילו בגיל 19, כאילו מה את יכולה עוד לעשות? אז המוח מאוד מתחדד, לחשוב, גם לסרוק את החדר, להבין מה יש שם, מה אין שם, מי הוא, פתחי יציאה, כאילו כל הזמן את חושבת איך להגן על עצמך, מה יכול לקרות, מה התרחיש שיכול לקרות, ובאמת המוח שלי כל הזמן עבד להגן על עצמי במסגרת היכולות הלא פיזיות שיש לי, ומה שרחב עשתה זה באמת סיטואציה שאני ממש רואה את עצמי עושה, כאילו ממש בסיטואציה שגם אני יכולה לסרוק אנשים, להבין מי הם, גם עד היום אני מרגישה את הסקיל הזה של לזהות מי מסוכן לי, מי בטוח לי, מי הוא, מה הוא, גם התקשורת שיש לך עם אנשים שהיא מאוד בסוף עמוקה, מדברים על דברים שלא מדברים בשום מקום, אנשים חושפים מולך את הסטיות הכי גדולות שלהם, אז את פשוט מתחילה ללמוד בני אדם בצורה שהיא הרבה יותר חדה.
ברור, זה מפגש עם הצד האחורי של האנושות,
ממש.
כאילו הכי מקרוב שיש, זה ממש,
כל המסכות יורדות שם.
ממש. וזה לוקח אותי לעוד משהו, כוח, סוג של כוח, וסוג של, גם זווית שאותי מאוד רגישה כשקראתי את הסיפור הזה על רחב, שבדרך כלל שאנחנו מדמיינים נשים בזנות, אנחנו מדמיינים אותם לבד בעולם. כאילו, אנחנו לא מדמיינים את המשפחה שלהם, את החברים שלהם, מי שמקיף אותם. ורחב, כשהיא מבקשת שרחמו עליה, היא מבקשת שגם יצילו את כל המשפחה שלה.
כן, היא אומרת, וחייתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחיותיי, ואת כל אשר להם, והצלתם את נפשותנו ממוות.
הדבר הראשון שהיא מדברת עליו, זה על המשפחה שלה ועל הקרובים שלה. זה מתחבר אלייך? את מרגישה שהיה קשר בין הדאגה שלך למשפחה, לאנשים שסביבך? כאילו איזה מקום הקשרים האלה מילאו בחיים שלך, במסע הזה, בתוך הדבר הזה?
בשנתיים האחרונות שהייתי בזנות, אז באמת אמא שלי נפלה בעסק שלה, וממש כזה הקדשתי כזה את השנים האלה כדי ממש לעזור לה לצאת מהחובות ולהרים את עצמה על הרגליים. אני ממש ראיתי את זה כמלחמה שהיא משפחתית. המשפחה עבורי היא הייתה הדבר הכי חשוב בעולם, ועדיין היא תופסת מקום מאוד גדול בחיים שלי. גם הרבה נשים שעבדו בזנות, שגם פגשתי באותה תקופה, גם כשהתחלתי בגיל 19 במשרד, הייתי רואה את המשפחות שלהם לפעמים, הייתי רואה נגיד לפעמים, שזה דווקא די מזעזע, כן? אבל לראות כזה את אחת הבנות מגיעה לרכב שבעלה מלווה אותה, והיא מחזיקה את התינוק שלה על הידיים, ומביאה לו את התינוק שלה כשהיא נכנסת לרכב.
כן.
זו סיטואציה ממש קשה, שאני זוכרת שראיתי את זה בגיל 19, ואני הזדעזעתי, שאז עשיתי את זה באמת כזה, מתוך הוויה אינדיבידואלית עבור עצמי, כאילו בהישרדות שלי, אבל התחלתי להבין לאט לאט, שהרבה נשים נמצאות בזנות כדי להציל את המשפחות שלהם, וגם היום יוצא לי לפגוש נשים שגם עובדות בזנות או עבדו בזנות, שמספרות לי שהן לא מסוגלות לצאת משם, כי הן מחזיקות את המשפחות שלהם. זה כבר לא רק להחזיק את עצמך, אם את תופסת את זה כערך הכי גדול שלך, וזה מה שיש לך לתת לעולם, המיניות שלך, וככה את יודעת לעשות כסף, איך עכשיו תפסיקי את הכל ותמצאי משהו אחר, עם עוד אנשים תלויים בך, ואני מאוד מבינה את המקום הזה, כי זה מה שקרה לי, כאילו, כשאני החזקתי את אמא שלי באותה תקופה, לא ראיתי איך אני יכולה לצאת בנקודה הזאת, איך אפשר דווקא עכשיו לצאת, והאמת שיצאתי, דווקא בנקודה הכי קשה.
ואז מה דווקא בנקודה הקשה עזר לך, אגב, לצאת?
זה היה אמונה. זה האמונה. אמונה, אני חושבת שזה הכוח הכי חזק שיש. האמנתי בנקודה הזאת, הייתה לי פשוט הערה, שראיתי את סבא שלי שנפטר שנתיים לפני זה, שאומר לי שהוא לא עזר לי כל הזמן הזה, כי לא עזרתי לעצמי. ואם אני אעזור לעצמי, העולם יתמוך בי. וואו. ופשוט החלטתי באותו רגע, נשבעתי שאני לא עושה את זה, ולא חזרתי לזה יותר לעולם.
וואו.
ושם העולם נפתח בפניי, ממש. נתתי צ'אנס אמיתי לבדוק מה עוד יש בי, וגיליתי.
את יודעת, זה מטורף שאמרת את זה, כי זה מה שהסיפור מדבר עליו.
כן.
הוא ממש מציג את רחב כאישה שיש לה איזה חיבור לאלוהים, לאמונה. אני חושבת שאת מדברת גם הרבה על אמונות ועל התפקיד שלהם בחיים שלנו, ואני רוצה עוד מעט ממש שתסביר לנו את כל הרעיון המדהים הזה שלך. אבל זה ממש מה שקורה, כשרחב מחליטה להציל את המרגלים, בעצם מתחילים לחפש אותם, והיא מבינה שמחפשים את האנשים שנמצאים אצלה בבית, והיא מחביאה אותם, ואז היא מחביאה אותם, והיא לא אומרת להם, תקשיבו, כאילו, אני אעשה לכם טובה, ותעשו לי טובה בחזרה. היא דופקת שם נאום, כן. על אלוהים,
אומרת,
והשליחות של עם ישראל.
היא מספרת ששמעתי איך אלוהים הציל אתכם בים סוף, את מה שעשיתם במסע שלכם בעבר ירדן, כאילו היא ממש מספרת להם את כל הסיפור, כאילו היא כבר שמעה על זה.
איך היא שמעה?
שאלה טובה.
והיא אומרת בסוף,
שמעה.
היא אומרת ונשמע את כל הסיפורים האלה, וימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי השם אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ ממתחת. כלומר, היא אומרת, אמירה אמונית, אני רואה שאתם כלי של שליחות אלוהית, ומול החיבור הזה לאמונה שלה באלוהים, היא מצליחה להציל את עצמה ואותם, ולהיות חלק בסיפור המטורף הזה. אז ממש מטורף, כאילו ממש באתי לשאול אותך, מה התפקיד של אמונה בסיפור שלך? וישר אמרת את זה, כאילו.
אמונה זה הדבר הכי חזק בעולם. הכי חזק שיש, וזה לא משנה אפילו במה אנחנו מאמינים. באמת, זה ממש לא משנה מה. אמונה זה הכוח הכי חזק שיש.
איך האמונות שלך השתנו בתוך התהליך שעברת? באיזה מקום התחלת ובאיזה מקום את עכשיו?
זה יש אמונה שבאמת מתקשרת לרוח ודת, ויש אמונות שהן על עצמי ועל העולם.
כן.
שזה כזה, אומרים, אמונות מגבילות, דפוסים, אני קוראת לזה כלא דמיוני.
שמה, תגידי עוד על הכלא הדמיוני הזה.
כלא דמיוני זה באמת האמונות שהחזיקו אותי אז, זה אחד, זה שהערך הכי גדול שיש לי לתת, זה המיניות שלי. זה אמונה שלא נולדתי איתה, זה אמונה שרכשתי מתוך חוויות חיים. אמונה, עוד שנייה שניהלה אותי, זה שלא אמורים ליהנות מעבודה, ושכסף עושים בעבודה קשה, שזה גם אמונות שרכשתי במהלך החיים. אמונה שאני לא ראויה לאהבה לעצם היותי, אמונה שהעולם הוא מקום קשה ומאתגר. ראיתי את כל החיים שלי אז היו ממש מתוך האמונות האלה, של אני צריכה לשרוד, כסף הוא הדרך הכי טובה שלי להתקיים, הוא יותר חשוב מהכל, אם לא יהיה לי כסף אני אמות ברמה הזאת, ובשביל להשיג כסף אני אעבוד קשה ואני מוכנה לתת הכל, והכל הזה זה ה... זה הדבר הכי טוב שיש לי, שזה המיניות שלי. אז כל העולם שלי התעצב סביב האמונות האלה שהאמנתי אז. וברגע שבחרתי לבחון את האמונות האלה מחדש, להטיל ספק בכל מה שאני יודעת על עצמי ועל העולם, הכל השתנה. וזה, אני עושה את זה עד היום. אני כל הזמן מזהה אמונות חדשות שיש לי, כזה, וואי, רגע, יש לי פה אמונה. ואז אני פשוט בוחרת להטיל בספק ולנסות לבחון אותה אחרת. נגיד, אתמול, נפגשתי עם, התחלתי, כאילו אני עושה ייעוץ שיווקי בעולמות הדיגיטל, זה מה שהחברה שלי עושה בשבע שנים האחרונות, והעסיקו אותי חברה של חרדים, שזה גם קצת אירוני ומצחיק, אתמול נפגשתי איתם, מתלבשתי ממש כמו דוסית, אם ראית את הסטורי שלי.
ראיתי.
שאני גם כזה בוחרת לכבד אנשים ואת האמונות שלהם, כי אני מבינה מה זה אמונות. ובאתי, נפגשתי איתם, וגם סיפרתי להם שאני שורדת זנות, הם לא ידעו, שאגב הם מאוד העריכו את זה. אבל מה שהיה אירוני במפגש הזה, זה שהפעם האחרונה שיצא לי להיות עם חרדים בחדר סגור, הייתה בזנות.
כן.
והיה לי מאוד קשה מאז הזנות, כי עברתי באמת חוויות מאוד טראומטיות עם חרדים ספציפית, ומאז הזנות, כל פעם שהייתי רואה חרדי, אז הייתי כזה מתכווצת, היה לי ממש ממש קשה, היה אפילו פעם אחת שקיבלתי התקף חרדה מאוד קשה בים, שראיתי חרדי עובר, ובחרתי לבוא, מתוך בחינה מחדש של האמונות שלי. אמרתי, אני גם בוחרת לכבד אותם, ולנסות, ולתת להם צ'אנס לראות אותם באור אחר. ובאמת הגעתי, ואחד מהם היה דומה בצורה קיצונית, למישהו שהייתי איתו בזנות. ברמה שאמרתי, אולי זה הוא, כאילו. אני לא יודעת, אני לא יודעת. ופשוט באתי לשם בלב פתוח, לבחון מחדש את הקשר שלי למול זה. והיום באמת הייתה פגישה מדהימה, ששמעתי על כמה הם תורמים לחברה, וכל המיזם שלהם זה באמת לעזור למשפחות שהקרובים שלהם מתו במלחמה, וכל המיזם הזה מגייס כסף לעזור למשפחות ולהנציח את החללים, ופשוט כל כך התרגשתי להיות חלק מהדבר הזה וממה שהם עושים. אז זה בדיוק זה, זה כל פעם כזה, לזהות את האמונות האלה ולהטיל בהם ספק ולבחון אותם מחדש. והעולם משתנה כשהאמונות שלך משתנות.
איך, מאיפה את לוקחת את היכולת הזאת לבוא עם לב פתוח, אחרי שהלב הזה עבר כל כך הרבה כאב? כאילו, והוא יודע מה יכול לקרות גם כשפותחים אותו. איך כאילו מצליחים לבוא בלב חדש נקי?
אני חושבת שזה גם אסטרטגיה של הישרדות, כשאני בוחרת לבחור בחיים, ואני רוצה ליהנות מהם, ואני רוצה שיהיה לי טוב, אז זו האסטרטגיה שאני בחרתי, שאני שמחה כי זה אחלה אסטרטגיה, והיא משרתת אותי מדהים, והיא פותחת לי עולמות, אבל זו אסטרטגיה, ופיתחתי אותה כבר מזמן, של לנסות לראות את הטוב, ולראות את ה... כל פעם כזה להטיל ספק בעולם, כדי לנסות למצוא בו את הטוב, כי זו הדרך שלי לשרוד. אם הייתי לא משתמשת באסטרטגיה הזאת, לא הייתי רוצה לחיות את החיים האלה. הייתי מזמן מוותרת עליהם.
אני רוצה לשאול על זה אגב שאלה, בהקשר באמת של הדמות של רחב, ואולי גם באמת אנחנו נתחיל לסכם, כי את הסיפור של רחב, שבעצם היא עושה חסד עם המרגלים עושים איתה חסד, אפשר גם לקרוא את זה, בפשוט מסוימת, בתור גם סיפור של נקמה, שרחב עושה בכל אנשי יריחו, בסוף כל הסביבה שבה היא גדלה, שסביר לך אגב, ניצלה אותה, כן, אם היא הייתה זונה ביריחו, היא הייתה עם אנשי יריחו, אז מבחינתה יופי, כל העיר עכשיו עולה בלהבות, כאילו, יש, כשאת מתחילה לצאת מתוך מעגל הזנות, לעולם שבחוץ. יש איזה כעס, יש רצון כזה לשרוף הכל, כאילו אחרי שמחלחל את ההבנה. מותר גם להגיד לא, זה מצחיק.
לא, כאילו כשסיפרת את זה, אז אני ראיתי את זה בפרספקטיבה אחרת לגמרי. אני כאילו ראיתי כזה פשוט את התדר הזה של חמלה מביאה חמלה, וחסד מביא חסד, ואהבה מביאה אהבה, וראיתי בזה דווקא משהו מאוד יפה שהיא עשתה, והבנה הזאת של מה שאתה מביא זה מה שאתה מקבל, שאני מאוד משתמשת בזה ביום יום שלי. אני מאוד, יש לי גם ניסוי גדול שאני עושה באינסטגרם, שנקרא ניסוי החמלה, של אנשים שכותבים לי הודעות מזעזעות באינסטגרם ובטיק טוק, ואני פשוט מגיבה להם באהבה, ורואים איך הם מתרקחים והופכים להיות חברים שלי, יו. וזה ממש
אנשים
כאילו...
אנשים מעזים לכתוב לך...
כן, אנשים מעזים ב... למה קוראים לזה עברייני מקלדת? כי אנשים לא יגידו לי את זה אף פעם פנים מול פנים. כן. אבל במקלדת יש להם את הכוח.
גיבורים גדולים, כן.
כן, ואין לי בעיה, אני מקבלת את זה, אבל אני באמת מראה לאנשים שבסוף כל מי שכותב לי משהו רע, זה איזשהו שיקוף של משהו בתוכו. אז אני מביאה לזה חמלה, כי אני יודעת שזה בסוף מבטא כאב שלו. וזה מדהים לראות את זה מתמוסס. אז כשאתה מספר את הסיפור על רחב, אני אומרת כזה, היא הבינה את השיטה. היא פשוט הבינה את השיטה של חסד מביא חסד, ואז שהזכרת את זה, שהוא יכול מאוד להיות שהיא הבינה,
זה כבר שלוש. שגם
יכול להיות שהיא הבינה שהדבר הזה גם שורף את כל, את כל יריחו, ויש מצב גדול שהיא באמת נפגעה גם מאנשי יריחו, אבל כאילו כשאני שומעת את הסיפור, אני פשוט מזהה, היא פשוט הבינה את הסיטואציה ממש טוב, ושיחקה בקלפים שיש לה. ועל הדרך, טוב, מה נעשה? נו, בסדר. בסוף היא באה להציל את עצמה ואת המשפחה שלה, וזה בדיוק מבטא דמות הישרדותית, שלא רואה בסוף אף אחד חוץ מעצמה ואת התא המשפחתי שלה בתוך עולם מסוכן עבורה. וככה גם אני הייתי אז. זה אינטרסים שמשרתים אותך ואת המשפחה שלך. זה שימות העולם.
זה מטורף כאילו מהמקום הזה להגיע לשמוע אותך עכשיו מדברת כל כך בלי כעס ובלי, ועם כזאת אהבה וחמלה וחדווה לעולם. כאילו.
זה באמת הרבה בזכות אמא שלי. אמא שלי הביאה את ה... את השיטה, את הדרך הזאת לחיים שלי, היא תמיד הייתה בחמלה, היא גם עברה כל כך המון, ובאמת חיים, כל פעם שאני שומעת אותה, אני אומרת לה, יו יו, אם את יוצאת עם הסיפור שלך, אלוהים ישמור, מרעידת המדינה, והיא הביאה כל הזמן חמלה בדרך, ואני ראיתי אותה בתור ילדה, אף פעם לא כועסת על אף אחד, ואף פעם לא נוקמת, ופשוט מוצאת פתרונות, היא תמיד מצאה פתרונות למצבים קשים, היא כאילו לא התעסקה בכלל, במי עשה לי, מה עשה לי, אלא תמיד חיפשה את הטוב באנשים, ולמדתי את זה ממנה.
תודה רבה.
חמלה ועבד את הקן, את העולם בין עצמנו.
ממש.
אני מאחלת לנו שנזכה למנהיגות כמוך, שבמקום להתעסק בנקמה ובכעס, מתעסקות בחמלה ובטוב. תודה רבה שבאתי אלינו.
תודה רבה קטי, תודה רבה תמר.
תודה רבה דור.
ותודה רבה לכם שהזנתם. נתראה.
גלגול נשמות. פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה, במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך, עם תמר יחיה ודור סהרמן.